יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים קוירס רוח, פרק 36, ואיתי כתמיד הרב אפרוים זנמן גלינסקי.
ידידי הטוב, סולת הגרובייז.
ורב אפרוים זנמן, להצעתך, אנחנו הפעם נפגשים לא בשביל, אתה יודע, זה קולמוס חדש, ואפילו לא בשביל חג, והיום אנחנו נפגשים לסדרה חדשה, היום קוראים לזה מיני סדרה. אנחנו רוצים להתחיל לדבר, שוב, בקשות מבית ומחוץ, נתחיל לדבר קצת על הנושא של שושלת הקבלה.
או מסורת התורה, יש כאילו שככה קוראים לזה.
יופי. למה זה כל כך חשוב? אני חושב שבוא נזכיר לעם ישראל, איפה המקורות הראשונים שמתעסקים עם זה? מסכת אבות. אז במסכת אבות יש לנו משניות שלמות, המשנה פתחת, במשה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע וכו', וכך עוברת מסורת הדורות. יש בזה משהו מאוד מרגש, כל פעם שאני מתעסק בזה. אגב, צריך להזכיר, מי שלמד פעם רמב״ם על הסדר, בדרך כלל מעטים עושים את זה, חוץ מהלובביצ'רס שבינינו, יש הקדמה לרמב״ם, והרמב״ם בהקדמה זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא מנסה להתחיל לעשות סדר, איך העולם, איך התורה מגיעה מהר סיני עד אלינו. עכשיו, זה נורא נורא מרגש, אמר לי פעם יהודי, שבחור או ילד, ואני מוסיף אפילו מבוגר, שידע איזה פרויקט היה להעביר אליו את הספר שנמצא בידו, מרגע שהוא יקלוט איזה פרויקט עבר, כמה אלפי שנים וצרות, זה חתיכת סיפור שזה הגיע עד אלינו, הוא אומר, יהיה לו יותר חשק ללמוד.
זה נותן גם יותר בהירות בלימוד, שאדם יודע מה התפקיד של כל אחד שהוסיף, וכל אחד יש לו תפקיד מסוים, עם הסגנון שלו, עם הנואנצים שלו, זה פותח את העיניים, למה לשים לב? מה תויסס בא לעשות לרשי? מה אמר שו בא לעשות?
וגם יש עניין של לראות את בעל השמועה עומד כנגדו, אבל העניין הזה בעומק. כשהיום הרבה פעמים, אני זוכר שאנחנו היינו בישיבה, אז היו מבחנים לפעמים, לא תאמין. היום בגור לומדים מזומונים, יש גם מבחנים לאנשים מבוגרים. אבל בשנים ההן היית צריך לענות, מנדאומר אחד אומר ככה, ומנדאומר אחד אומר ככה. שמתי לב שאף פעם אנחנו לא יודעים להבדיל. זאת אומרת, לא באמת משנה לנו בין אביי לרב פופה, לשמואל, לפעמים יש ביניהם שנים ומקודמות. זה כמו שתגיד, אתה יודע, חבס, הרב עובדיה יוסף אומר ככה, והנוי דביודו אומר ככה, ואתה בכלל לא שם לב שיש הבדל שש שנים של מקומות, של מסורות.
מישמע שלם בראש שלך.
כן. ולפעמים זה ממש כאילו נוגע ללב. אתה רואה, אנשים לא מבינים לאן זה הולך. עכשיו, צריך לומר, אנחנו נתחיל היום לדבר על בבל. בבבל, שם הגמרה המרכזית שאותה אנחנו לומדים נמצאת שם. בבל, אזור עיראק של היום, ויש משהו בלתי נתפס בסיפור של היהדות בבבל. קשה לנו לקלוט. אני סבור שבהרבה מובנים, כל היהדות, כפי שאנחנו מכירים אותה, מתעצבת שם, היהדות החרדית בהדגשה. צריך לומר, זה לא נתפס. הסיפור שבבל הוא סיפור לא נתפס. מתי זה מתחיל?
אז אבל אני רוצה, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להגיד לך, שעד לפני זמן מה, היה קשה לי באמת לתפוס את כל העברת הדורות האלו, ומי היה תלמיד של מה, ומאיפה זה עבר. אבל פתאום עליתי על איזשהו טריק שעזר לי מאוד, ואני רוצה שתשתמש עם הטריק הזה בשביל לעזור גם למאזינים שלנו, שלצייר בראש את המפה של המזרח התיכון. כי בעצם כל היהדות, במשך אלפי שנים, התרכז מסביב למדינות שהיו קרובות פחות או יותר, מסביב לכל הים התיכון.
גן הים התיכון.
זאת אומרת שזה מתחיל מצפון אפריקה, שזה כולל טוניסיה, אלג'יר, מרוקו, מצרים, ארץ ישראל, חולים למעלה, לסוריה ולעיראק, על זה אתה מדבר, וממשיך, ואיראן גם כן, זאת אומרת, באותו,
פרס.
כן, פרס, ואז מתחילים לפנות שמאלה, טורקיה, איסטנבול, כמובן שהיה שם קהילות גדולות, וממשיך הלאה ליוון, ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה, פוילין. זה כל, אתה עושה סיבוב שלהם עם, עם עת כזה, ואתה רואה שזה פשוט מסלול, זה פשוט עובר ממקום למקום.
וזה מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר, ותכף אולי בהמשך נגיע לאגדת השבועים, ארבעת השבועים, כבר עסקנו בפעם, אבל זה בדיוק הסיפור. אונייה שנוסעת בים התיכון ומפזרת יהודים. אבל עוד נגיע לזה, אבל בוא נעצור רגע קודם. וננסה, אתה יודע, בקצרה את המשנה להזכיר למי שלא זוכר, משה רבנו, יש לו זקנים, זקנים לנביאים, נביאים, אנשי כנסת גדולה, יש בית המקדש, נעזוב רגע את התנאים. ואתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו על ערב פורים. וכל פעם מדברים על זה, על גלות, הגלות, מה שהיא נקראת, הגלות הראשונית, היא יהודים שנוסעים ל... יש שתי גלויות, צריך להגיד את זה, יהודים נוסעים גם למעלה וגם למטה. הם יורדים גם למצרים ועולים גם לעיראק. הגולה, כשחזל מדברים על הגולה, הם בהכרח מדברים על בבל, על עיראק.
ובו בזמן יש קהילה יהודית חשובה גם בארץ ישראל.
כן.
זאת אומרת, שתי הקהילות האלו הם, הם, הם חיים בו זמנית.
בוא רגע נדבר על בזמן שבית המקדש קיים, כמה שנים לפני שבית המקדש קיים, יש מלך שנקרא יויכין, כל האזור פה נע, יש מריבה, יש מלחמה בעצם, על כל השטח פה, מצד אחד, תוקפים אותנו מלמטה, זה המצרים, פרון נחו ואלה, מצד אחד, תוקפים אותנו מלמעלה. בעצם, שתי מעצמות נלחמות ואנחנו באמצע. ובלי להיכנס עכשיו לכל הפוליטיקה, איך זה עובד, ירמיהו הנביא וכל זה, אבל המלכים פה לא מספיק חדים, הם עושים בריתות יותר עם מצרים. המלכים מלכי ישראל, מלכי יהודה. וירמיהו
הנביא... זה חלק מהביקורת.
כן, וירמיהו הנביא מזהיר אותם, צריך להתייחס יותר יפה לאימפריה העולה למעלה, בבל, בבל מגיע לפה. ואז נבוכדנצר מגיע, ומה שהוא עושה, הוא עושה משהו ראשוני. כמה שנים לפני חורבן בית המקדש, הוא לא מחריב אותו את בית המקדש, אבל הוא עושה משהו מאוד אכזרי. הוא מרים מפה את כל האליטה. הוא לוקח מפה את המלך, יויכין, ומי שמכיר את הפסוקים במגילה, איש יהודי היה בשושן הבירה, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה על ידי מכוניה, מלך יהודה, יוחניה זה יויכין, הם מוגלים. חזל קוראים לזה גלות החרש והמסגר. הוא מוריד את כל השכבה המוצלחת, משאיר פה רק את הפריפריה, את ישראל השלישית. וחשוב להבין את זה, כי יהיה לזה השלכות על הסיבה שאנחנו היום נלמד תלמוד בבלי יותר מתלמוד ירושלמי. היהודים הרציניים לא פה. הוא לוקח אותם עוד לפני החורבן. הוא מעלה אותם למעלה, הוא מקים שם קהילה מאוד גדולה, וכבר אני נותן לך רמז, רבים היהודים האלו לא חוזרים. גם אחרי שמקבלים, גם אחרי הכרזת כורש, גם...
עזרא ונחמיה.
גם כל זה נשארת קהילה יהודית לאורך כל ימי בית שני.
יש לנו חז"ל, אגדת בחז"ל, שמי זה רבי יוחנן שהוא רוחץ בנהר ו...
שלוקיש קופץ.
כן, ויש שם ביקורת על אילו אם הייתם חוזרים...
אם חומה היא נבנה עליה.
כן. אם הייתם כסף. חוזרים, לא היה, נכון. לא היה את הגלות.
אם הייתם עולים, יש איזה מתח סמוי, שכבר דיברנו עליו בפעם הקודמת, כשדיברנו על הפיוטים, בין ירושלים לבבל. יש מתח. יש שתי אסכולות, פה יושבים כל אלה של ימים, כל המוראי ארץ ישראל. אנחנו, שוב, אנחנו קוראים בגמרא, המוראים. אנחנו לא יודעים להבדיל בין המורה שגר פה בארץ, שגר פה בטבריה, שגר פה בקיסריה, שגר פה, לבין המורה שגר למעלה. הסימן הכי פשוט להבדיל ביניהם הוא בתואר. זה רב וזה רבי. המוראים בארץ ישראל הם רבי, והמוראים למעלה הם רב. באמת רב, שהוא הדור הראשון של המוראי בבל, הגמרא אומרת שיש לו עוד כזה, הוא קצת חצי תנה.
רב תנא ופוליג.
רב יכול לחלוק, יש עוד כמה מוראים פה ושם שיכולים לחלוק על תנאים. כי הם בדור הזה, בדור של הדמדומים. אבל עכשיו אני רוצה רגע לתת אפיונים. אז אנחנו יודעים שהקהילה שמגיעה לשם, היא קהילה מאוד, מאוד אינטלקטואלית. זה האליטה של עם ישראל, עולה למעלה, וחשוב לי גם לציין מקור, אתה יודע, אומר דבר בשם אומרו, זה גם קשור לפורים. אני נעזרתי מאוד בספר מופלא, שיצא לפני כמה שנים, מי שכתב אותו יהודי בשם שמחה אסף. שלכם, ליטווק.
היה חוקר, תלמיד חכם.
תלמיד חכם גדול.
וגם שופט.
שופט. זה קרה כשבקום המדינה החליטו שרוצים גם לתת...
ייצוג.
ייצוג לדתיים. אז מינו אותו כשופט למרות שלא הייתה לו הסמכה, הוא לא למד משפטים. אבל הוא היה כל כך גאון, ויש ממנו המון ספרים, וכל ספר שלו אתה ממש מרגיש שאתה מתעסק עם בר סמכה. ויש לו ספר שיצא מקבוצת הרצאות שלו.
אני שמעתי הגדרה פעם, זאת אומרת, יש חוקרים שהם לא מתבססים רק על עובדות. הם מכניסים לך המון השערות, מאוד קשה לך לעשות את הסינון הזה. אבל מה ששמעתי על רב שמחה אסף, זה שהוא פשוט מלקט את החומר שנמצא כבר בכתובים. הוא רק מניח לך את זה לפניך על השולחן.
והוא מניח את זה עם הסברים מאוד טובים. ומה שגורם להתפעל, יש לו ספר שנקרא תקופת הגאונים וספרותה. הספר הזה בעצם, זה אוסף של הרצאות שהוא הרצה. ולכן קל גם לדבר מתוך זה. אפשר בחזרה להפוך את האותיות
להרצאה.
כן. ומה שהוא שם, זה מעניין, כשהוא כותב, שהוא מרצה את ההרצאה שלו, אז יש עדיין יהודים בבבל, היום אני חושב שאין. אז הוא מדבר על כך שבעצם מתקופה של יחוניה ועד, ממש עד להקמת מדינת ישראל והרבה שנים, אולי אפילו עד לששת הימים.
היה רצף.
היה רצף. והרצף הזה, אנחנו לא קולטים איזו משמעות היסטורית יש לרצף הזה. הרצף הזה אומר שיש מסורת. פה יהודים בארץ ישראל סבלו. היה להם רדיפות. הם לא יכלו להעביר את זה, לא יכלו לסמוך אחד רב את תלמידו. פה היה מאוד מסובך. ולכן אנחנו, זה אחת הסיבות, שאנחנו יותר לומדים תלמוד בבלי מאשר תלמוד ירושלמי. זה פשוט יותר, במובן מסוים, כתוב יותר חריף, יותר חד.
המצב הזה נמשך, כמו שאתה אומר, שאתה הולך לדבר על תקופת הגאונים, המצב הזה נמשך לתוך תקופת הגאונים, בגלל שקרה תמורה פוליטית מאוד משמעותית בעולם, שזה ההתפשטות של האסלאם. כן. עכשיו אני יודע שהשומעים שלנו, יהיה קשה להם לקבל את זה. אבל בראשיתה, האסלאם הייתה, לכאורה, באופן כללי, לא, יש פרטים שלו, אבל הם היו ביחס חיובי ליהדות. ולא רק זה, בגלל שהם שלטו, בחלק נרחב של העולם, איפה שהיה הרבה קהילות יהודיות, היה אפשרות לגאונים להשפיע בצורה מכרעת, רוב הקהילות היהודיות בעולם, בזכות השליטה המוחלטת של האסלאם.
זה מדהים מה שאתה אומר, כי זאת אחת הסיבות. עכשיו אני רוצה רגע, בוא נלך על אסף, אסף מנסה רגע לאפיין, מה מיוחד ביהודים שגולים בבבל. אנחנו כבר הזכרנו, פרט שפחות ידוע, אבל יש גם יהודים, לא עסקנו בזה, בזמן הזה שיושבים יהודים בבבל, יש גם יהודים באלכסנדריה שבמצרים. והיהודים האלה הם יהודים שונים לגמרי, מהיהודים של בבל. ובואו נאפיין אותם. קודם כל, המספרים. המספר יהודי בבל, זה קהילה הרבה הרבה יותר גדולה, מהקהילה
גם, של... גם מרכזי התורה היו שם. זאת אומרת, סורה, קומפדיטה.
וזה למה. אתה יודע, אפילו הגמרא מנסה להבין מה כל כך מיוחד בבבל. אז הגמרא אומרת, שאברהם אבינו יוצא משם, כן? זה תוספתה. מפני מה גלו ישראל לבבל יותר מכל הארצות כולם? מפני שבית אברהם אביהם היה משם. ויש עוד דבר מאוד מאוד חשוב, השפה. על זה כבר כן דיברנו. יהודי בבל מדברים שפה דומה מאוד ללשון הקודש, יותר מהמצרית והיוונית. מפני שקרובה לשונם ללשון תורה. הארמית שדיברו בבבל, היא הייתה גם השפה שדיברו כאן בארץ ישראל. ולכן, במשך השנים, בעוד שאתה מכיר יהודים ממצרים מאותה תקופה?
יש לנו בתקופת הראשונים הקדומה, בוא נגיד, לא, אפילו בגאונים, רב סעדיה גאון היה יליד מצרים.
נכון, נכון.
וזה היה הפתעה, יום, נכון. זה היה הפתעה שמינו אותו לגאון בבבל.
נכון, אז אנחנו נדבר על רב סעדיה גאון בעזרת השם, אבל...
זה כנראה הדמות המצרית הכי חשובה.
נכון, אבל לפני זה יש דמות פחות מפורסמת, שזה פילון האלכסנדרוני, והוא למשל יהודי, וזה מאוד מעניין, זה כמו היום יהודי אמריקאי, הוא יהודי שקורא את התורה ביוונית, הוא לא מכיר את התורה מהמקורות שלה, הוא לא, וזה רוב היהודים, זה סוג של, אסף מגדיר אותם, יוונים בני דת משה, זה כמו הגלויות של היקס, זה יהודים שלא ממש מחוברים לתורה,
הם מבקש קצת לסייג את מה
כן,
שאתה אמר.
סליחה, אני מתכוון יש ביניהם פער גדול של שפה.
כן.
זה הופך אותם ליהודים קצת הלניסטים, הם קצת יותר מודרניים. זה לא היישוב החרדי, אני ממש קורא לזה חרדי, למרות שזה אנכרוניסטי.
זה לא היהודי האותנטי.
זה לא היהודי האותנטי שאנחנו מכירים. ולכן בבל יש בה טיפוס יהודי אותנטי. זה יהודי שלא שינה לא את שמו, לא את לבושו ולא את שום דבר. הוא ממשיך מאברהם אבינו. הבן ישחי כותב במקום מסוים, שהלבוש של הגדולים, שם הגמרא קוראת לזה סודרה, זה מגיע מאברהם אבינו. זאת אומרת, הם לא שינו שום דבר. וזו גלות מאוד מאוד אותנטית, והמנהגים שלהם מאוד מאוד אותנטית, בניגוד, אנחנו דיברנו פעם שעברה על הפיוטים. פיוטים זה סיפור ארץ ישראלי. זה לא סיפור שיש בבבל. למה? כי בבבל לא צריכים את זה. בבבל אין את הגזרות שלא נותנות ליהודים ללמוד, מי שהרחבנו בזה בפרק קודם, 35, מי שאוהב, מי שרוצה לעשות חזרה. ויש גם, אתה יודע, יש גם תנאים. הם יושבים בריכוז מאוד חרדים, יושבים כולם צפופים, היהודים יושבים בקהילה אחת, הם לא מפוזרים כמו באירופה. נקרא לזה כאלה אזורי בני ברק, תכף נדבר עליהם. מחויזה ונרדואה ופופדיטה ו...
סורה.
כן, סורה. ויש עוד דבר. היהודים במצרים, שהם יותר מודרניים, הם יותר עירוניים. הם עוסקים במסחר, והם מדברים לשונות אחרי, לשונות זרות. היהודים בבבל הם חקלאים. הם מתעסקים במלאכת כפיים, הם יושבים בין הפרת והחידקל, כן? ויש שם המון המון כפרים קטנים. רוב יהודי בבל מתפרנסים מעבודת אדמה. גם חלק מהמוראים, אנחנו יודעים, רבונה, אביה ועוד, הם מתעסקים בעבודת אדמה. המקרה המפורסם, גם על זה דיברנו, שדיברנו על בין הזמנים, שרובה אומר לתלמידים שלו, רבה אומר לתלמידים שלו, אני מבקש ממכם, חודשיים בשנה לא לבוא. למה? כי אתם צריכים לעבוד אז בשדה. יש לנו הרבה מקורות בחזל, אסף מביא הרבה מקורות בחזל, שרואים בהם שהחברה היהודית היא חברה חקלאית. במובן מסוים, יהודים מרגישים בבבל סוג של ארץ הקודש.
צריך לציין שבתקופות מסוימות, בפרט ב-200 שנים האחרונות, לא היה להם אפשרות כזאת בכלל. זאת אומרת, בפרט ברוסיה היה הגבלה.
היה הגבלה, איפה? הם מותר לשבת, איפה אסור?
לא, לא רק זה, גם היה הגבלה במה מותר לעסוק ומה לא. זה בעצם גרם להתגברות האנטישמית, בגלל שהם הגבילו... את העיסוק שלהם להלוואות בריבית, זה מה שגרם לשנאה של הגויים נגדם.
יש הרבה דברים שגרמו לסיבה, אבל בוא רגע נחשוב על כך שיש בעצם אזורים שלמים בתוך בבל, אזורים שלמים שרובם, אנחנו יודעים את זה, רובם יהודים. אתה חושב על זה? אין כאלה ערים בשום גלות אחרת.
היה גם איזשהו, נתנו להם איזשהו אוטונומיה משלהם לנהל.
האוטונומיה, אנחנו תכף נדבר על האוטונומיה. אבל תחשוב על זה שפיזית, רוב היהודים שיושבים, זה בני ברק. בני ברק באמצע בבל. וחלקם היו, הם תפסו בעצמם איזו תחושה שמולדת. בירושלמי מובא שהיו יהודים בבבל, שהיו מקיימים מצוות התלויות בארץ. הם הפרישו מעשרות ותרומות, עד איזו תקופה מסוימת שמישהו ביטל את זה, עד שבאו הרובים וביטלו, עד שהחריבו, שם היה בני תדמור, החריבו את נהרדוי, אנחנו גם על זה נדבר. אבל בסוף, יושבים לך יהודים, עם תחושה עמוקה של ירושלים, הגמרא מספרת, שהם לקחו איתם, כשהם גלו, הם לקחו איתם אבנים מארץ הקודש, ובנו עם זה את הבתי כנסת שלהם בבבל. שף יטיב, ככה הגמרא מדברת על הבית כנסת הזה. הבית כנסת הגדול בבגדד, הייתה אגדה סביבו שהוא, איפה שהבן איש חי היה נוהם וזה, הוא היה קיים ממש עד, תחשוב על הבן איש חי, 100 שנה אחורה.
יש גם מסורת ביהודית טוניס, שאחד מהבתי כנסת שלהם נבנה אבנים מבית המקדש.
כן, אבל פה זה ממש מסורת שהגמרא כבר מדברת עליו. הגמרא קוראת את זה שף יוסף. לקחו את זה, לקחו מפה והעבירו לפה. אבל זה כנראה לא נכון ש... זה לא נכון שהבית כנסת בבגדד, כי לבגדד כנראה הגיעו יהודים יותר מאוחר, אבל הייתה להם קבלה, רק תבין את זה. היה, אנשים ראו בנהרדואה, אתה מדבר, אנחנו מקובל אצלנו לדבר על ירושלים דליטה, על ירושלים דפולין, כל מיני ירושלים, שם באמת היה מקומות, למשל בנהרדואה, נהרדאה, שזה עיר שעוד נדבר עליה, עיר ישיבתית, מפורסמת, זה סוג של, לא יודע אפילו למה להשוות את זה.
ליקווד.
כן. ובמקום הזה יהודים היו תורכים, יהודים מהאזור היו מגיעים להיקבר שם, יש לנו צ'יבס רווי גוין ששמחה אסף מביא, שכשתמות אישה חשובה שולחים את גבייתה מבגדד אל פירוז שבור, שהיא תיקבר באזורים האלו, באזורים שבהם ישבו יהודים, שזה היה נקרא ערי הקודש. תחשוב שיהודים יושבים בגולה ומפתחים, יהודים מגיעים ממרחק.
אני רק רוצה להזכיר לך, בגלל שהזכרת את צ'יבס רווי גוין, זה יהיה הולך להיות התרומה הגדולה של הגויינים ליהדות, זה הצ'ובס שלהם.
כן.
יש איזה הסבר מאוד מאוד מעניין, אבל
אנחנו נגיע אליו.
נקדים את המאוחר. מן הסתם,
בעזרת השם. אבל תחשוב, יהודים מגיעים מכל האזור, יהודי שצריך ישועה, אין קרסטיר ואין זה, מגיעים להתפלל בבתי כנסת הגדולים של נהרדואה, מגיעים למרכז התורני, יהודים מכל האזור, כדי להתפלל, כדי להתקדש, זה ממש...
צריך להדגיש עוד דבר, מאוד מאוד מעניין, כמו שאתה אומר, בגלל שזה היה מרכז תורני, כמו שהזכרת גם קודם, זה היה מרכז תורני גם לתשובות, שהיו שולחים אליהם שאלות.
ברור, זה המוקד.
אז רגע, אז בגלל זה, הם יהודים מכל העולם היו תומכים במקומות האלו.
ברור.
זאת אומרת, היה להם אינטרס, שהם שולחים את השאלה לשלוח גם כסף, בגלל שהם רצו, זה מאוד נוגע היום לדיון הציבורי שלנו היום.
אתה לא מאמין.
חשוב להם לפתח ולהחזיק מרכז עצום של תורה, של מאות ואלפי אנשים, תלמידי חכמים, כדי שהם ישפיעו על כל הגולה. וההבנה הזאת הייתה מושרשת בהם.
אתה לא מאמין כמה השוואות אני מצליח לעשות, ככל שאני קורא את אסף, השוואות בין הסיפור החרדי לסיפור שבבל. אפילו העובדה שכשישיבה נחרבת ועוברת לעיר אחרת, משאירים את השם שלה. אם זה מזכיר לך את ישיבות פונוביץ' וחברון וסלבוטקה, וכל המקומות האלה שכשזה עובר, השם, המותג לא עוזב. זה אפילו זה, האוטונומיה. זה שיהודים מנהלים את עצמם ונזרים.
ההתנהלות העצמית הזאת באה לידי ביטוי, בתפקיד שבטח תדבר עליו יותר מאוחר של הריש גלות.
אז בוא נדבר על הריש גלות. הריש גלות למעשה הוא חצי ראש ממשלה. אתה יודע, יהודים היום, מה שהכי מוזר...
רק לשים לב שעכשיו אנחנו עברנו עכשיו, בדקות האלו שדיברנו, עברנו מתקופת המוראים לתקופת הגאונים.
כן, אבל גם המוראים מזכירים ריש גלותה. אנחנו זוכרים בגמרא בסוכה, ויש הריש גלותה.
אבל אני חושב שהמסורת לגבי השמות של הריש גלותה, זה התחיל באמת רק בתקופת
הגאונים. כן, כל המסורות נשמרות יותר מאוחר,
כן.
אבל צריך לומר, מי שהראשון, זה חייבים רגע לעצור ולהזכיר, הראשון שלמעשה תיעד את התקופה הזאת, הוא אחד מהגאונים בעצמו.
שריר הגאון.
יש איגרת, שנקראת איגרת רב שריר הגאון, איגרת מאוד מעניינת, מאוד חשובה לכל, היא אבן יסוד, לכל מי שמתעסק ב...
היא נכתבה בגלל התקפות של הקראים, שרצו לערער על, על המסורת של תורה שבעל פה, ומישהו שאל את רב שריר הגאון, מה באמת המסורת שלנו? אז הוא פשוט מתאר.
וזה מכתב תשובה, ורוב מה שאנחנו יודעים, הרבה ממה שאנחנו יודעים על בבל בכלל, על הגאונים, על הספרות שלהם, על הרבנן סבוראים, שזה צריך לשים לב, יש תקופה, תקופת מעבר.
תקופת ביניים, סוף התלמוד, לפני הגאונים.
כן.
בעיה שאין לנו שמות.
יש לנו שמות בודדים. אנחנו יודעים כמה שמות בודדים, אבל, אז רגע, אם פתחת פה סוגריים, בואו נעשה את זה כמו בני אדם. סוף ימי הגמרא, יש לה תקופה שהיא נחתמת. ואנחנו היום יודעים על סוגיות שאנחנו לומדים בתוך הגמרא, גם על זה יש ספרים מלאים, יש למשל הגמרא בתחילת קידושין, זה נקרא שיש שם סוגיות של, שלא כתבו המוראים עצמם, אלא הסבוראים.
זה בדרך כלל כדי לסכם את ההלכה שיוצאת.
כן, לפעמים הם זה, ויש כאלה שאומרים שכתוב בגמרא סברוע, כן, אז הם, הסברו הזה, מי סבר, מי פסק, והלכת הכה, רב פלוני או זה, זה הרבה פעמים הסבורים.
פה צריך לשים איזשהו הסבר, שקשה למישהו בן דורנו לקבל את זה, פעם שיהודי היה צריך לפסוק הלכה, או רב שהיה צריך למצוא הלכה, לא היה ספרים אחרים, שיכל למצוא את המקורות מהם, הוא היה צריך ללכת ישר חזרה לגמרה, והיה חשוב שמתוך הגמרה יהיה ברור, מה הולך להיות המסקנת הגמרה, וזה חלק מהתפקיד של הסבוראים.
אז בוא רגע אחד נמקד, בוא, אם אנחנו כבר מדברים על בבל, בוא נשים רגע, יש לנו עיר, שהיא נערדה, היא יושבת, אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים איפה זה היום בעיראק, יש כאלה שרוצים להגיד שזה, לא ממש יודעים איפה זה. שזה אחד הדברים הכי מעניינים. זאת אומרת, יש נושאים שמגיעים, כי כל זה נחרב בשנים יותר מאוחרות. רק אני רוצה שתבין. כמה שנים הייתה קיימת ישיבה בבבל? מדברים היום על ישיבה. אתה יכול לחשוב, הישיבה הכי ארוכה, שחיה הכי הרבה שנים.
מבחינתנו היום, אתה שואל?
כן.
מיר זה מסתום הכי ותיק שיש. כיוולו שנפסק. אתה מדבר, ישיבה רציפה?
כן.
ישיבה רציפה זה מיר כנראה.
אני מדבר איתך על ישיבה ששוכנת באותו מבנה, עם אותו מסורת, שים לב, 800 שנה.
וואו.
זה ישיבות בבל. רק בשביל לקלוט על מה מדברים. מדברים על יהדות חיה, קיימת. לא הייתה גולה כזאת ליהודים, באף דור, באף מקום. אי אפשר אפילו לחשוב על משהו שמתקרב לזה. ולכן נרדו יושבת, יש שם ראשי גולה, יש שם מסורת של מאות שנים. מה שאנחנו יודעים, שבתקופת בית המקדש...
תקופת הגאונים אבל, זה בערך 500 שנה, נכון?
כן.
אז מה שאתה מדבר עכשיו, זה ש300 שנה קודם...
בערך.
אנחנו, יש לנו את התקופה של הסבוראים ו...
תחשוב על זה, שבמקורות ששמחה אסף אוסף, בזמן בית המקדש, היו, אנחנו, השבת הולכים לקרוא פרשת שקלים, אז היו אוספים יהודים, היו אוספים את השקלים, אז היו אוספים, מכל האזור בבבל, מביאים את זה לנערדה, ומשם מוציאים את זה, זה המקום שריכז, זה עדות שיש לנו בקדמוניות היהודים, לעד נערדה,
שנכתב על ידי יוסף בן
מתתיהו, לעד נערדה יש לנו שתי ערים, פומפדיטה ופירוז שבור, זה מה שנקרא באזורים סביב שבור מלכה, שבור מלכה זה גם המלך, גם שם יושבים המון המון יהודים, פומפדיטה, היא עמדה בערך, שוב, אסף, 43 קילומטר צפונית מערבית לנרדוי, פומפדיטה כולה מיושבת יהודים, עיר יפה, עשירה, גם יש אפיונים, כמו שהיום, אתה יודע, יודעים לאפיין את הבריסקרס ככה ואת זה וזה, הפומפדיסס חזל מתארים אותם, כמאוד חריפים, כמפולפלים, מיילה פילה בקופה דמחת, יודעים, כן? חזל גם...
תתרגם את זה.
מכניסים פיל בקוף המחת. וחזל גם במסכת סחולין מדברים על כך שהיה שם גם אנשים לא ממש ישרים. טוב, חולין קוף חף זיין. פמפדו זה לוואי החשן או שפיזח. זאת אומרת, יש שם, אם פומפדיטה מתלווה אליך, תראה להחליף מה שנקרא אכסניה, ומה שמעניין, וזה מה שאמרתי מקודם, שכשנרדוי נחרבה, אז פומפדיטה ירשה את המקום שלה, והישיבה עברה מנרדוי לפומפדיטה, ולכן יש לפעמים שהגאונים קוראים לישיבת פומפדיטה, הם קוראים לנרדוי, זה מאוד מבלבל, עוד דבר חשוב לדעת על ישיבות בבל, זה כבר רואים את זה בחזל, רואים את זה אצל המוראים, יש מאוד משמעות למקום שלך. מי שיושב שורה ראשונה, מי שיושב שורה שנייה, יש מאוד מאוד משמעות, זה אומר כמה אתה יודע ללמוד. ויש שורה, בפומפדיטה תמיד יש שורה שנקראת שורת נערדוי. והעיר השלישית, העוצמתית בחשיבותה, זה עיר... גדולה מאוד, העיר שנקראת פירוז שבור, היא הוקמה באמת על ידי שבור מלכה, יושבים שם רבבות יהודים, היום העיר הזאת נמחקה, אין שום זכר ממנה, אבל אז, לפחות לפי תיעודים שיש בינינו, אנחנו יודעים שכשהגיע שם ראש הישיבה החדש, יצאו לקראתו, שים לב למספר, 90 אלף יהודים, לקבל את פניו. עכשיו, ליד כל אלה יש קהילות קטנות, כל אלה נמצאות בחזל, נער פקוד, פפוניה, שח נציב, פום נערה, סורה, כפרה, אומניה, ויש עוד הרבה שמות של עיירות. זה מרכזים קטנים, זה הפריפריה נקרא לה. עכשיו, אני חוזר עוד הפעם, היהודים, כולם עוסקים, רובם עוסקים במלאכת כפיים, לפחות רוב השנים, הם מתעסקים גם ביין, בשחר, בשמן, בזה, יש גם פועלי תעשייה כלשהם, ורק בשנים יותר מוחרות מתחילים להיות סוחרים. עכשיו אומר שמחה סף, וזה יבחון חשוב, אין שום יהודי, שום יישוב יהודי, לכל אורך ההיסטוריה היהודית, שהיה כל כך מבוסס מבחינה כלכלית, כמו היישוב היהודי בימי בבל בבית שני, זה לאורך כל ימי המשנה, כל ימי הגמרה, הם היו בכל הסדרות האוכלוסייה, זאת אומרת, היה בהם יהודים עשירים, עניים, פועלים, היה הכל. הם יכלו, הם החזיקו את עצמם לבד. זה אנחנו לא מסוגלים לקלוט.
יש משהו אבל שטעון להסבר, זה שבד בבד, אנחנו יודעים, קיים עדיין בית המקדש בירושלים.
כן.
עכשיו צריך להסביר, כאילו, מה התפקיד של שתי המקומות האלו? הרי ברור שאם היה קיים בית המקדש, היהודי בבל היו צריכים להגיע לשם, לפחות...
זה הביקורת בשנה. שהזכרת מקודם, ביקורת שנמתחת בעדינות על כך.
לא, היה ביקורת שלא עלו לארץ ישראל.
שלא עלו, שהיה להם טוב, זה קצת מזכיר את יהדות אמריקה, היה להם טוב. היה להם טוב, רק מעטים עלו מתוכה. אבל, וכאן אני רוצה לדבר על האוטונומיה שהייתה להם. הם חיו טוב, והשליטים גם היה להם מאוד נוח שהם מתארגנים לבד. השליטים מבחוץ נתנו ליהדות, ליהודים לנהל את עצמם. ריש גלותה, אתם אחראים, אתם זה, אתם אוספים את המיסים, אתם תסתדרו...
פה חשוב להדגיש, שבאמת היה שתי תפקידים, שהם היו, התקיימו בו זמנית, הרבה פעמים המון מתחים ביניהם, שזה היה הנהגה הפוליטית של עם ישראל, שזה הריש גלותה שהוא מזרע בית דוד, ובין ראש הישיבה, או שקראו לו הגאון, נכון? הגאון זה לא... אתה תעזור לי פה בביטוי בעברית, זה לא...
לא, ג'יניוס, זה לא גאון...
אז זה שם מושאל, מה שהיום אנחנו קוראים גאון.
היום אנחנו קוראים גאון למישהו שמאוד מוכשר.
נכון, אבל אז זה היה תפקיד.
כן.
אבל פי שיש לנו כמה, כמו רבי חי גאון, אני חושב, שהוא לא היה גאון. זאת אומרת, קוראים לו גאון, הוא לא היה גאון, הוא לא התמנה כגאון. יש כמה כאלה.
כנראה כן היה גאון, מוכשר, אבל לא... לא היה גאון, מה שנקרא...
הוא לא קיבל את התפקיד, כן. היה שם המון פוליטיקות, בין איך שהריש גלותה מנע מינויים של גאונים, ודחף מינויים של גאונים, עם רב סעדיה גאון היה את הפרשייה הזאת.
סעדיה גאון זה בלי סוף, אז זה כתבנו בקולמוס, על סכסוך שהיה לו עם ה... זה סכסוך שהגיע רחוק מאוד. אני מציע לך שתעצור בשבת הקרובה, אחרי מוסף, אחרי קריאת התורה, תתמקד רגע במה שאתה אומר, יקום פורקן מן שמיה, תחשוב רגע על התפילה הזאת, שהיא תפילה בבלית, מה שמאוד מאוד מוזר ומעניין, הספרדים לא אומרים את התפילה הזאת, זו תפילה אשכנזית. עכשיו באופן מובהק, כבר דיברנו על זה פעם שעבר, כשדיברנו על הפיוטים, בדרך כלל יהודי אשכנז, ממשיכים את המסורות של ארץ ישראל, לא של בבל. יהודי ספרד, עדות המזרח, הם אלה שממשיכים. פה זה הפוך. ואתה רואה תפילה שנאמרת בארמית, ותחשוב, יהודים בבבל מברכים את מי? קום פרקן מן שמיה, חינה וחסדה, כן, תבוא תשועה מן השמיים, חן וחסד, מברכים את אלה שיושבים בארץ הקודש, ואת אלה שיושבים בבבל. רישי קלה, שזה ההנהגה הרוחנית, רישי גלותה, ואתה ממש רואה תפילה שעד היום אנחנו אומרים אותה, זה מדהים, השמרנות. אנחנו אומרים אותה וזה...
זה משקף את המצב שלה אז בעצם.
כן, זה תפילה שהיום במובן מסוים אין לה פשר, אבל זה מחזיק, כאילו רק אחרי שאתה קצת לומד את התקופה, אתה מבין כמה התפילה הזאת מרגשת, ואיזה נכס אנחנו אומרים כל פעם אחרי קריאת התורה.
אחד מהמחלוקות שפשוט חתך את כל הרבה שנים מהגאונים, היה שהמלך חיתן את הריש גלוסה עם בת של מלך גוי, כן? ולריש גלוסה היה אישה מנישואים קודמים, והילדים מהנישואים המקוריים מטילים דופי בגירות של האישה השנייה שהיא בת מלך, וזה מחלוקת שמחזיק המון, זה כל זמן מתעורר ומתעורר ומתעורר דרך תקופת הגאונים.
בכל אופן, אנחנו כן רואים בחזל, יש ממש משטרה יהודית, סוג של הם אחראים, הם מפקחים על המידות, גמרא בבבא בסרא אני חושב, הם אחראים לבדוק את המשקולות, הם אחראים לבדוק שלא יהיה גנבות. יש המשפט היהודי, זו עוד אחת מהסיבות שכל כך קל לנו ללמוד תלמוד בבלי. כי השאלות של המאורים זה שאלות הלוך למעשה. המשפט העברי שולט, תחשוב על זה, זה מצב יותר מתוקן מהיום. חזל הם השופטים. עכשיו, הם, יש להם גם כוח פוליטי עצום. הממשל המדיני בחוץ מתייחס לריש גלוסה מאוד מאוד בכבוד, ובאופן כללי, זה טריק שהשליטים עושים, זה גם מעניין לחשוב על זה בהיום, הם רואים ביהודים קהילה אחת גדולה. הם לא מסכימים לדון עם כל יהודי בנפרד, אתה חייב לי כסף, אתה לא חייב לי כסף.
הם מטילים איזשהו סכום מסוים.
הם מטילים סכום על העם, על הריש גלוסה, הריש גלוסה, אתה תשיג את זה, איך שבא לך, חז"ל אנחנו יודעים, פותרים את התלמיד החכמים, שם זה נוצר. הם לא חייבים, הם לא חייבים לשלם. ועד כדי כך מגיע שיש צבא יהודי שבתקופה מסוימת בנהרדואה, אנחנו יודעים על שני אחים, שני גיבורים, חסיני וחנילאי, שהם מצליחים פשוט להפחית גם את הערבים מסביב, את הבבלים, מה שנקרא לזה, ולתקופה מסוימת, באמצע, בתחילת תקופת הסבוראים, הם מצליחים למרוד במלך, ופשוט הם מקבלים אוטונומיה אמיתית, עצמאות אם תרצה. בקצרה, אם אנחנו מסכמים, בבל הופכת לארץ ישראל שנייה. יש שם 8 דורות שיושבים ולומדים. הישיבות בסורה ופומפדיטה, חוץ מ, כבר אמרנו, חוץ מתקופות קטנות שמפסיקות, 800 שנה ברציפות. אתה יודע, אני חושב שאפילו בימים גויים זה נדיר להחזיק מוסד 800 שנה.
בירושלים אומרים שלא סוגרים מויסד בירושלים. גם אם התפקיד המקורי שלו לא מחזיק מעמד, אתה תמצא כבר משהו אחר לעשות עם זה.
עכשיו, מה שקורה בתקופה מסוימת, וכאן אנחנו נתחיל לחתום את הפרק הזה, אבל בתקופה מסוימת, הפוליטיקה מסביב מתעררת, התנאים המדיניים מאוד מסתבכים, יש מלחמות, חז"ל, מי שגם בזה, כשכתבנו בקולמוס על מלכים, אז עשינו מאמר מיוחד על זה, המלכים שם, השלטון מתערר, זה קורה בסוף תקופת הגאונים, ויש תקופה קצרה שאוסרים על יהודים ללמוד, חז"ל מזכירים את זה בשעת הדחק, מניחו על שולחון אבדה, לגבי
נר חנוכה.
נר חנוכה. יש תקופה קצרה, שזה בעיקר מתחיל, אתה הזכרת מקודם, אבל עם העלייה הנוצרית, אז רוטפים גם יהודים וגם נוצרים, המלך הוא נקרא פירוז, אז דגרד, זה קשה קצת לעקוב אחרי כל השושת המלכים הפרסים, אבל השלטון שם משתנה, הגמרא אומרת בשבס, אומר רבשי...
השלטון הפרסי מסתיים כאשר האסלאם עולה.
כן, אבל יש שלבי ביניים, כמו שקורה, שום דבר לא מסתיים ביום אחד, גם שם המחליפים, המגושים, כל מיני רזולוציות בתוך הפרסים, ויש כאלה שיותר סובלניים ליהודים, ויש כאלה שפחות סובלניים ליהודים. אבל לאט לאט היהודים מתחילים לסבול. הטוב הזה מתחיל להסתיים. הגמרא אומרת שמדברים על חורבן של הישיבה בסורה, אז רבשי אומר, אנו אבידנה למוסה מחסד דלוי חורווה. שאת הגמרא וחורווה, אומרת הגמרא, בגלל האבון הזה לא. זאת אומרת, הם ממש חזל עבדו ולחמו להחזיק, וככל שאנחנו מגיעים יותר מאוחר בשנים, יש אפשר להבחין שמשהו שקורה, יש... היהדות מתחילה להסתיים שם.
אתה הלכת מהר מאוד.
נכון.
תקופה שלמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופה, כמו שאמרת, של כמעט 800 שנה, ועוד לא הגענו לפרטים של התקופה הזאת.
נכון, זה כנראה נגיע בפעם הבאה, אבל מה שמעניין, שאנחנו גם שמים לב, וזה הבחון מעניין של שמחה אסף, שאנחנו שמים לב שהיהודי, הטיפוס היהודי משתנה לאורך השנים, זה לא 800 שנה, אותו דבר. טיפוס, אני מצטט אותו, אני עכשיו קורא אותו מול העיניים, טיפוס היהודי הבבלי, כותב אסף, בסוף תקופת הגאונים, הוא אחר לגמרי מזה של ימי התלמוד, של ימי הגמרה. הוא כבר ברובו הגדול עירוני, כן, קודם דיברנו שהיהודי של חזל הוא כפרי, הוא, היהודי של סוף הגאונים הוא בן הקרח, הוא מושפע גם מן התרבות הערבית, והסביבה הערבית. אחרי שקבעו החליפים את מושבם בבגדד, נעשתה בבל מטרופולין לכל החליפות הגדולה, החובקת זרועות העולם באסיה, אפריקה ואירופה, ולפני יהודי בבל נפתח העולם הגדול. צריך לומר, יהודי בבל עוברים אז יותר למרכז, יותר לאזור בגדד. בגדד, מוסול, בצרה, ולכן היום אנחנו לא יודעים למצוא את השרידים של נהרדואה ושל כל המקומות האלו.
אני רוצה להוסיף פה נקודה אחת, דברת על ההתפתחות שחלה בשנים האלו, אז אחד מהתיאוריות שמסבירות על ההשפעה עצומה שהייתה לגאונים על כל העולם היהודי באותה תקופה של תקופת הגאונים, זה נוצר בגלל העברת המידע נהייתה הרבה יותר קלה עם המצאת הנייר. נשמע לנו כאילו דבר אנחנו, מובן מאליו.
אנחנו תמיד צריכים לדעת, לא היה, דיברנו על זה, לא טכנולוגיה.
היה פפירוסים או משהו כזה, שזה כנראה דבר שהיה קשה לייצר, קשה לשלוח, או דברים, גם היה לו בלי כנראה גדול, אבל בדיוק באותו תקופה, דווקא זה מגיע מסין, אני מבין בכלל, כל הנושא הזה של הנייר, אבל הגאונים משתמשים עם המצאה הזאת, וככה הם שולחים, ומזה נוצר לנו
מדהים,
אוצר עצום. של ישנו כבר תשובס הגיונים ישנו כבר בידיים שלנו ישנו אלפי תשובות הרבה גם מהגניזה הקהירית אני חושב אבל ההשערה היא שמדובר על עשרות אלפי מכתבים
בעצם,
שנשלחו מהגיונים לכל הקהילות של
תסביר את זה בעצם יהודים מתחילים להתפשט בכל העולם ויש לנו תופעה מאוד נוגעת ללב כל מקום שיהודי מסתבך עם שאלה הלכתית הוא לא יודע מה לעשות הוא שולח לגיונים ומהגאונים הישיבות בסורה, בפומפדיטה, מגיעות תשובות לכל העולם.
עכשיו, זה לא תשובות שהם עונים ישר, כמו שאנחנו היום שולחים לרב, אלא התשובות, השאלות מצטברות, דנים על זה בישיבות, יש פעמיים בשנה קיבוץ של, זה כמו שאתה הזכרת קודם, הקלם.
ירחי קלם, כן, זה עוד סיפור, זה אירוע ענק.
מציגים את התשובות שהגיעו עליהם לפני המשתתפים, מקבלים את האישור, ואז שולחים חזרה.
בעצם צריך לשים לב, בירחי קלה, אתה הזכרת את זה במילה, אבל יש תקופות בשנה, שבעצם לא רק הלמדנים של הישיבה, מתכנסים אלא, מדהים לחשוב על זה, מגיעים יהודים מכל הפריפריה, עוזבים את השדה, עוזבים את זה, באים מתכנסים לכמה, לתקופה של דיונים, שקורית בבית המדרש, הגמרא מדברת על כך, על אבירי לב, של מחוי זה, שהם רואים את היקרה דקלה, שהם רואים את ה... את הבלגן, אתה יודע, זה יריד שלם, והם לא מתגיירים.
עכשיו, זה לא רק תשובות הלכתיות, זה גם ביורים, ביורים בפסוקים, ביורים בגמרה,
תשובות על ויכוחים.
לא היה ספרים, לא היה רשי, לא היה ספרים שיכלו לבאר לנו מה כתוב. הם היו מבארים מילים, פסוקים, ממרס בחזל, הפסדי גוין, זה כבר, אנחנו נצטרך לדבר על זה בצורה מפורטת יותר, גל על יסודות האמונה, שזה בעצם הספר הראשון שיש לנו בעולם.
שנותן מענה תיאולוגי.
שאלות אמונה, זה רב סעדיה גאון. ועד היום הספר הזה הוא הבסיס של האמונה שלנו.
אז רק אם נסגור את התקופה הזאת, ככל שחולפות השנים, בעצם החקלאות נגמרת. יהודי בבל מתחיל לדבר עוד שפות, ואיך הוא כותב, יהודי בבל הוכשרו אל ההגירה. הוסרו כל העיכובים הנפשיים, הם מתחילים לסבול, זה מפסיק להיות כיף, והם מתחילים את המחשבה על היציאה החוצה. ובעצם כך נגמרת תקופה ארוכה מאוד של 800 שנה, ויהודים מתחילים להתפשט בכל העולם. פה יש שאלה, חלקם הגיעו לאשכנז, הרוב יגיעו
ספרד.
ספרד,
איטליה, צפון אפריקה.
ויש סיפור שאותו הזכרנו במילה אחת, סיפור שהרייבד מזכיר, סיפור שנקרא ארבעה שבועים. גם על זה כתבנו בעבר. ומה שזה אומר שהייתה סיבה, ככה הרייבת כותב, סיבה מעט הקדוש ברוך הוא שנחרט חוקם של הישיבות, שהיה הולך אליהם מארץ ספרד, וארץ המערב, ואפריקה ומצרים, וארץ הצבי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארבעה חכמים שנוסעים ב...
זה שוב, זה של להחזיק את הישיבות. כן. בבבל.
לא, ארבעה חכמים שעולים לאונייה.
בתור שלוחים.
שובים כן. אותם.
לא, אבל למה הם בכלל נוסעים? כן, הם כן, נוסעים כן. בשביל... יש, כמו השדרים שהיה פה.
ושובים אותם. יש המון המון דיונים, אני... אולי צריך לשים את הדיסקליימר הזה בסוף. היינו צריכים להגיד זה בהתחלה. אנחנו מדברים על תקופה שכל פסיק בה, יש עליו כספר שלם. על כל אחד מהשמות שהזכרנו, יש ספרים.
בוודאי כשכל מיני אנשים שמתעסקים בעולם האקדמי, יהיה להם ביקורת.
כן, ללא כזה, סוף.
ללא סוף. אבל זה לא התפקיד שלנו.
אנחנו באנו כדי לעזור ליהודים שרוצים קצת להבין את ההקשר.
אתה תסדר את הדברים בראש.
אז בנימה הזאת אני רוצה פשוט לומר את זה. על ארבעה שבועים, בוא ניקח את זה כסיפור, כן היה, לא היה, מי כותב על זה, מי חותם על זה. בכל אופן, האגדה אומרת שהיה ארבעה יהודים שפשוט שודדים, תפסו אותם, שחררו כל אחד מהם, או במקום מסוים, שחררו כל אחד מהם בארץ אחרת, כל אחד כזה שהגיע למדינה, אחד הגיע למצרים, אחד הגיע לאזור טוניס, כל אחד למקום שהוא הגיע, פתח שם את היהדות מחדש.
וזה התחיל תקוף עשר ראשונים.
כן. זאת אומרת, תמה לתקופת הגאוינים, מתחילה תקופה חדשה שעליה בזרת השם...
אבל אנחנו צריכים לחזור גם לגאוינים.
ברור.
אז לא עוזבים לראשונים, אנחנו נחזור לעוד פרק על הגאוינים, לפחות עוד פרק אחד, אם לא יותר, להיכנס קצת לשמות, לא נכנסו בכלל לשמות.
נכון, אז בעזרת השם, איך אומרים, יש למה לצפות, ואנחנו בעזרת השם ננסה מדי פעם להקליט את הפרקים האלו, שהם תת ז'אנר נקרא לו, בתוך הקורת רוח.
ואני מקווה שהועלנו לאנשים.
אני גם מאוד מקווה, ואני חייב להגיד לך שוב פעם ושוב פעם, ואני כבר לא יודע מה לעשות עם זה, אבל כמעט אחת לשבוע, אני מקבל איזושהי הערה או שפה. יש המון המון יהודים, מסתבר חלקם הגדול תמיד חכמים, שומעים אותנו, וכל פעם מחדש מביך אותי, אתה יודע, אתה עומד פתאום מול יהודי, כל כך חשוב, אתה אומר לצלך, בוא נדע על מכול.
הוא שומע אותי?
כן, איך הוא אמר, הרוחל אמר לרביאנה, אתה לא צריך לי, אבל מסתבר שהם עושים את זה, אז קודם כל זה אחריותם. ודבר שני, יש להם המון המון הוספות, שהלוואי שמישהו תן לי רעיון מה עושים עם זה. מרוב, אתה יודע, זה כבר נאבד, פה הקלטה, שם ב...
הדבר הראשון הבא, אתה מה שאתה צריך לעשות, זה לאסוף את החומרים שאומרים לך, תרשום אותם, ואז נחליט ביחד מה אנחנו עושים. אם לא תרשום אותם, ודאי שלא נעשה מזה כלום.
בדרך כלל החומרים מגיעים רשומים, אבל זה רשומים בצורה וירטואלית. אז נעצור פה. ונקבע שניפגש שוב פעם לדון ולספר קצת יותר על הישיבות בבבל. יש פה חלוקה מאוד מעניינת, סורה, פומפדיטה.
חלוקה, ריש גלוסה, הגאוינים, איך מינו
את הזכרנו, סורה. יש פה רב, יש פה שמואל, יש פה שתי אסכולות, יש פה, זה סיפור מרתק. כמו שאומרים, יהיו עמנו.
הרבה ברכה.
להתראות. מלכו די יובו למו Yevurach yaschoin Uyapish chayava yichoin Viyazgayu imayi yichoin Veyitayin, veyitayin Orchu lishnayi yichoin
האזנתם לקורת רוח מבית משפחה פודקאסט. תודה רבה, איסול אלתר גרובייז, על הפרק הנפלא.
תודה רבה רב אפרים זלמן גלינסקי.
תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה אלה גולדשטיין ולעורך הסאונד פנחס כהן.
אפשר להזין לפרקים נוספים בכל האפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה או בקו הטלפון 02-652-38-208. ואיתן ואיתן יבוא ורייך יעשה חור.